הפרשה שלנו בעצם מתחילה, כמו שרשי כותב בתחילת בראשית, החודש הזה לכם ראש חודשים, זה בעצם ההתחלה של התורה. והפרשה הזאת מתחלקת לשלושה חלקים. יש בהתחלה ציווי על קורבן פסח, איך יהיה ליל הסדר במצרים. אחר כך מכת בכורות והיציאה ממצרים. ושם מסופר ש... יצאו בחיפזון ולא יכלו להתמהמה ולכן לא עפו את החמץ. ואז בא החלק השלישי של פסח לדורות, ושוב חוזר העניין של אכילת מצה. אם תסתכלו בדף תראו, במקור זין, זה הפעם הראשונה, כתוב, ואכלו את הבשר בלילה הזה, צלי אש ומצות על מרורים יאכלו. אחר כך בסוף הפרשה, שבעת ימים תאכל מצות, ביום השביעי חג להשם, מצות יאכל את שבעת הימים, ולא יראה לך חמץ, ולא יראה לך שאור בכל גבוליך. במקור יוד, זה פרשה שחוזרת על עצמה בספר דברים, ושם כתוב גם הסיבה. לא תאכל עליו חמץ שבעת ימים תאכל למצות לחם עוני. למה? כי בחיפזון יצאת מארץ מצרים, למען תזכור את יום צאתך מארץ מצרים כל ימי חייך. אז אנחנו מבינים למה אנחנו אוכלים מצה בפסח. כי יצאו בחיפזון ולא הספיק הבצק להחמיץ, ולכן אנחנו אוכלים מצות. אבל למה אכלו מצה בליל הסדר הראשון? עוד לא יצאו ממצרים, עוד לא היה חיפזון, לא היה כל הנימוק הזה של לא אכלו, לא הספיקו לאפות את החמץ. אז למה אוכלים מצה? כמובן אפשר להסתפק בתשובה שזה נאמר על שם העתיד. כן? אנחנו מחפשים משהו יותר משמעותי. מה העניין של אכילת מצה עוד לפני שיצאו ממצרים, לפני מכת בכורות, לפני היציאה בחיפזון? עכשיו אני רוצה להציג עוד כמה שאלות יסודיות בעניין הזה של היציאה ממצרים. הנושא של הוויכוח בין משה רבנו והקדוש ברוך הוא. משה רבנו מתווכח ומתעקש, הוא לא רוצה ללכת. הקדוש ברוך הוא, אומרים חז"ל, שבעה ימים, הוא מנסה לשכנע אותו. אז מה היה הנימוקים של משה? תסתכלו במקור א'. הקדוש ברוך הוא אומר לו, ואתה לך ושלחך אל פרעה, והוצא את עמי בני ישראל ממצרים. ויאמר משה אל האלוקים, מי אנוכי כי ילך אל פרעה, וכי יוציא את בני ישראל ממצרים. ויאמר כי אהיה עמך, וזה לך האות כי אנוכי שלחתיך. נתן לך סימן. בוציאך את העם ממצרים, תעבדון את האלוקים על ההר הזה. כלומר, יהיה מתן תורה. אבל איזה סימן זה? משה רבנו אומר, נשמע כאילו מרוב אנוותננות, הוא אומר, מי אנוכי כי ילך אל פרעה? הקדוש ברוך הוא אומר לו, עוד מעט אתם תגיעו להר סיני, תקבלו את התורה, וזה יהיה האות. מה האות פה? איזה מין תשובה זה על השאלה של משה רבנו? מי אנוכי כי ילך אל פרעה? דבר שני, מקור ב' שואל, אומר משה רבנו, ויען משה ויאמר, והם לא יאמינו לי ולא ישמעו בקולי, כי אומרו לא נראה אליך השם. למה משה רבנו חשב שהם לא יאמינו לו? אנחנו נקרא בשבת, כתוב כי אשביה השביע יוסף, פקוד יפקוד אלוהים אתכם ואלה אתכם. מה אומרים חז"ל על הפסוק הזה? אתם רואים במקור ג', סימן היה לישראל. כל גואל שיבוא בסימן הזה, פקוד פקדתי, הם יודעים שהוא גואל אמת. שכן אמר להם יוסף, ואלוקים פקוד יפקוד אתכם. אז היה להם סימן מסורת. מי שיבוא ויגיד, פקוד יפקוד אלוהים אתכם, אז זה סימן שהוא גואל אמת. נו, התנאים האלה לכאורה מתקיימים עכשיו. הקדוש ברוך הוא שולח את משה רבינו. הוא אומר, לך תגיד להם שאני רוצה לגאול אותם. למה משה רבינו חשב שהם לא יאמינו לו? כל השאלות האלה הן קשורות ליסוד של בחירת עם ישראל. דרך זה נוכל להבין את כל השאלות. אנחנו בשלושת הרגלים מזכירים בתפילות שלנו, אתה בחרתנו מכל העמים ורוממתנו מכל הלשונות. או בקידוש של רגלים אנחנו אומרים, אשר בחר בנו מכל עם ורוממנו מכל לשון. אז הרב בכמה מקומות מסביר מה זה הכפילות הזאת. זה דוגמה אחת, תראו במקור י"ח. ואלו דברי אנשי כנסת הגדולה בתפילת יום טוב. אתה בחרתנו מכל העמים ורוממתנו מכל הלשונות. הוא אומר, הלשון הוא מצד ההשכלה. כלומר, לשון בא להורות על תרבות, על לשון, על ספרות, על רמה תרבותית. שלמות השכלת כל אומה תעיד על זה שלמות לשונה וספריה. כן? אם אתה רוצה לדעת מי זה האומה, תסתכל בספרים שלה. אתה רוצה לדעת מי זה הישמעאלים? תסתכל קצת בסיפורים של אלף לילה ולילה. אז תראה על מה מדברים שם. וזה, ככה האומה נראית. אז זה העיקר עכשיו. אמר שהשם יתברך עשה עמנו שני חסדים טובים. א', בחר אותנו מכל העמים הפשוטים. עם זה עניין פשוט. לא תרבות. שהם עלולים לכל דבר מתועב ורחוקים מכל שלמות, אפילו שלמות אנושית. אז אם אתה הולך להשוות את עם ישראל עם עמים אחרים, עמים פשוטים, פרימיטיביים, אתה ישר רואה שאפילו האנושיות שלנו היא הרבה יותר גדולה מאשר האנושיות שלהם. אתה מסתכל היום מסביב פה איפה שאנחנו גרים, אתה רואה מה זה, מי זה האנשים האלה ומי זה אנחנו. אז אתה בחרתנו מכל העמים. אנחנו יותר אנושיים, יותר מוסריים מאשר אלה שמסביב. זה דבר אחד. אבל הדבר השני, ואף גם זאת יתר שאת לנו. יש לנו עוד מעלה אחת, שרומם אותנו מכל הלשונות. פירוש מצד השכלת העמים, שעל ידי זה אפשר להם ללכת במהלך ישר של שלמות אנושית. זאת אומרת, העמים יכולים להגיע למדרגה מוסרית אנושית. אז לכאורה, בהתחלה אמרנו, בחרתנו מכל העמים, אנחנו יותר טובים מהעמים הכלליים. אבל אם יהיו עמים מתורבתים, אז אולי אנחנו והם אותו דבר. אומר לו, רוממתנו מכל הלשונות. גם כשאתה מסתכל על הלשונות ועל התרבויות של האומות, כלומר, גם כשהאומות הגיעו למדרגה גבוהה של אנושיות ומוסריות, לנו יש מעלה מעבר לזה. מה המעלה הזאת? שרומם אותנו למעלה מזה העניין, ואישר אותנו לשלמות נשגבה לדווקה בשמו הגדול ברוך הוא, להשתלם בשלמות אלוקית. כלומר, חוץ מהמעלה שיש לנו, שאנחנו יותר אנושיים ויותר מוסריים, יש לנו מעלה של לזה הם אף פעם לא יגיעו. זה מעלה אלוקית. לשם הם אף פעם אומות העולם לא יוכלו להגיע, גם אם הם יתקנו ויהיו כבר מתורבתים והם מוסריים. יש אמרה כזאת של בעל האור החיים, זה פשט בניגוד למה שאנחנו תמיד חשבנו. כתוב ויברא אלוקים את האדם בצלמו. בצלם אלוקים ברא אותו. פירוש הפשוט נשמע ככה. ברא אותו בצלמו. מה זה בצלמו? בצלמו של מי? בצלם אלוקים ברא אותו. ואז אנחנו יודעים שאדם, כל אדם נברא בצלם אלוקים. אומר אור החיים, לא, זה שני דברים שונים. יש בעלי חיים, נבראו ביום חמישי. ביום שישי ברא את האדם. במה הוא שונה? שהוא ברא אותו בצלמו. באיזה צלם? הוא אומר, תסתכל, תראה, בן אדם זה לא בעל חיים. בעל חיים הולך על ארבע, כל הזמן הראש שלו למטה. אתה מסתכל על האדם, אתה רואה משהו אחר. אדם הולך על שני רגליים, והראש שלו מלמעלה, והוא מושל על כל האיברים. השכל של האדם מושל על כל האיברים. זה יצירה אחרת לגמרי. אז הוא ברא את האדם בצלמו, בצלם שהוא ברא אותו. איך שהאדם נראה, זה לא כמו בעלי חיים. אבל אחר כך הוא אומר, בצלם אלוקים ברא אותו. יש בני אדם שנבראו לא רק בצלם אנוש, אלא בצלם אלוקים. וזה ההבדל בין ישראל לאומות העולם. יש צלם אנושי ויש צלם אלוקי. וזה משהו אחר לגמרי. אז בחר אותנו מכל העמים ורומם אותנו מכל הלשונות. גם מהעמים המתורבתים אנחנו משהו אחר. הזכרנו כבר פעם את מה שהקדוש ברוך הוא אומר לאברהם אבינו, ואשך לגוי גדול. מה זה גוי גדול? אומרים חז"ל, מה שכתוב בתחילת ספר דברים, כי מי גוי גדול שאלוקים קרובים אליו, ומי גוי גדול שיש לו חוקים ומשפטים צדיקים ככל התורה הזאת. אם אתה רוצה להגדיר מה זה עם ישראל, זה גוי גדול. ומה זה גוי גדול? זה גוי שקרוב לאלוקים ויש לו תורה. ולזה אף עם אחר לא יכול להגיע. אז מעבר לזה שאנחנו יותר אנושיים, אנחנו גם אלוקיים. זה המטרה של עם ישראל. יש לרב סולובייצ'יק פה פרשנות מעניינת בפסוק בפרשת שמות, שמבטאת את הרעיון הזה. כי חז"ל אומרים, בתחילת ספר דברים כתוב ודי זהב. אז מה לומדים חז"ל מהפסוק הזה? כל מילה שם רומזת לאיזה חטא. אז די זהב רומז לחטא העגל. מה כתוב כאן? שמשה רבנו אמר לקדוש ברוך הוא, כסף וזהב שהרבית להם, בגלל זה הם חטאו בעגל. אז אומרים חז"ל משל, משל לאבא שלקח את הבן שלו, הרחיצו, שחו, אכילו, השקעו, ותלה לו כיס של מעות על צווארו, והושיב אותו על פתח בית זונות. אז מה יעשה הבן ולא יחטא? כך אמר משה רבנו, תראה, אתה עשית להם את כל הדברים האלה, שמת אותם על פתח בית זונות, הורדת אותם למצרים, אז מה יעשה הבן ולא יחטא? אז אומר הרב סולובייצ'יק, הבנו את הרעיון, אבל הוא אומר, המשל הזה הוא הזוי. איזה אבא יעשה לבן שלו דבר כזה? איזה מין משל מצאו פה חז"ל? אז התשובה שלו, שהקדוש ברוך הוא הוריד אותם למצרים, כי זאת הייתה המדינה שמושלת בכיפה. היא הייתה המדינה הכי מפותחת בעולם. אצל שלמה המלך כתוב שמלכת שבא באה לבקר אותו, אז כתוב שהיא ראתה ותרב חוכמת שלמה מחוכמת כל בני קדם ומכל חוכמת מצרים. כלומר, מצרים הייתה ידועה כמדינה החכמה ביותר. אז אומר הרב סולובייצ'יק, תראה, זה פלא. כל פעם כשעם ישראל הולך לגלות, הוא תמיד נמצא במקום שהכי מפותח מבחינה תרבותית, מדעית, טכנולוגית. למה הקדוש ברוך הוא שולח את עם ישראל תמיד למדינות האלה? אז התשובה שלו היא, שאם תתגנף פעם איזו מחשבה בליבם של יהודים ויגידו, בסדר, לנו יש תורה. אבל לכל עם יש תורה. לא כמו שלנו. אבל יש להם חוקה. יש לכל עם פרלמנט, רייכסטאג, סנאט, בית נבחרים, והם מארגנים את החיים על פי חוקים. אז מה ההבדל בינינו לבינם? כשיהודים יחשבו דברים כאלה, אז הוא אומר, הקדוש ברוך הוא שם אותנו במקום הכי מפותח, כדי שאנחנו נבחין מה זה התורה שלהם ומה זה התורה שלנו. וזה העניין, המשל הזה, של הוא שם אותם על פתח בית זונות. ואז הוא אומר פרשנות לפסוק בספר, בפרשת שמות. כתוב שמשה רבנו יצא לראות את אחיו, וירא איש מצרי מכה איש עברי מאחיו. ויפן כה וכה, וירא כי אין איש, ויך את המצרי ויתמנהו בחול. והוא שואל, למה הפסוק מתחיל וירא איש מצרי, אבל כשהוא הורג אותו, אז מה כתוב? ויך את המצרי. לא כתוב ויך את האיש המצרי. למה? מה קרה? אז הוא אומר, בהתחלה הוא ראה איש מצרי. ראה אדם מלומד, סתומה הולך עם חליפה ועניבה, עם תיק ג'יימס בונד. נראה אולי איזה פילוסוף, איזה אני יודע, עורך דין, איש מדע. אבל איך הוא מתנהג? הוא אומר, כמו חייל, שני רגליים. מכה באכזריות כזאת. והוא שואל, איפה האנושיות שלו? שואל משה רבינו. נראה כזה בן אדם מכובד. ואיפה האנושיות שלו? נו, ואיפן כה וכה, וירא כי אין איש. באמת לא רואה שום אנושיות. אז ויך את המצרי, בלי האיש, אין איש. סתם מצרי. זה מה שעם ישראל ראה במצרים. מה ההבדל בינינו לבינם? עכשיו לאחרונה ביום השואה, אז הראו סרטון, לא סרטון, זה סרט של איזה שעה, על הרבי מקלוזנבורג. הרבי מצאנז, שכידוע היה באושוויץ, איבד שם את כל המשפחה שלו, נדמה לי 9 ילדים ואשתו, אבל הוא שיקם את עצמו. והוא מספר שם שבעיצומם של כל מה שקורה שם באושוויץ, אז בא אליו אחד שכבר התייאש וזרק את הכל. והוא אומר לו, נו רבי, מה אתה אומר עכשיו? אתה עדיין מאמין באתה בחרתנו? והרבי על המקום אמר לו, עכשיו יותר מכל פעם. כשאני מסתכל עליהם, אני רואה באמת שאתה בחרתנו. זה מה שהרב סולובייצ'יק אומר. שלחו אותנו לשם, מצרים, בבל, רומי, ולאחרונה בגרמניה, כדי שנראה מי זה העמים המתורבתים האלה, ומה זה תורה שלנו. תסתכלו למשל במקור תדוו, זה מדהים איך המלבים כתב דברים כמה עשרות שנים לפני השואה. תראו מה הוא כותב. כשאבי מלך שואל אותו, למה לא אמרת לי שהיא אשתך? אז מה הוא אומר לו, אברהם? כי אמרתי, רק אין יראת אלוקים במקום הזה, והרגוני על דבר אשתי. אז אומר המלבים, הודיע לו, שגם אם נראה איש או עם, שהוא פילוסוף גדול, וחקק לו נימוסים ישרים, והרגיל את עצמו במידות טובות, על פי הצד שכלו, והוא עושה משפט וצדקה, הכל על פי הצד שכלו. ובכל זאת, לא נוכל לבטוח על האיש ההוא או העם ההוא, שבעת תסיתהו תאוותו לעשות רע, שתמיד יגבר שכלו על תאוותו. אתה אף פעם לא תהיה בטוח שהאדם הזה ידע להתגבר על התאוות שלו. אלא להפך, הוא אומר, בעת תבער בו אש תאוותו אל אשת חן או און רעהו בעין רואה, גם שכלו ילך שולל, הוא יגייס גם את השכל שלו, כדי לרצוח ולנעוף ולעשות כל רע. למה? כי אין לו יראת שמיים. והתורה שלו והחוקה שלו היא אנושית גריידה. ככה החליט הפרלמנט. היום הוא מחליט כך, מחר הוא יחליט אחרת. אי אפשר ככה לחנך. ולכן הוא מסיים, תראו את הסוף. הוא אומר, ראיתי את עמך שהם בעלי מידות טובות ועושים משפט וצדקה. לא ראיתי שום דופי, רק חיסרון אחד. אין יראת אלוקים במקום הזה. והרגוני על דבר אשתי, כי לא אוכל לבטוח בהם, שבעת יראו אישה יפה ותבער בהם אשת אהבה, לא יוכלו לכבוש את יצרם ויהרגו אותי, אחר שלא יראו אלוקים. מה המסקנה? השכל לבדו, נימוסים שכליים, לא יעמדו בפני זרועות התאווה. תרבות אנושית גרידה לא מסוגלת לחנך את האדם. הפרק הראשון בספר מוסר הקודש, זה אורות הקודש חלק ג', כתב שם הרב קוק, תראו במקור י' ד', המוסר של חול, אנחנו לא מתנגדים לו, אבל תדע לך, איננו עמוק, ואינו נכנס בפנימיות הנשמה, ואף על פי שהאדם נמשך אחריו לטובה, כן, זה הנהגה טובה, על ידי שמכיר את היושר שיש בדברי היגיון, אין להדרכה זו תפיסה עומדת בפני ההסתערות של תאוות שונות, כשהן מתעוררות בחוזקה. כמו שאומר המלבים, הוא יראה כסף ואף אחד אחר לא נמצא פה, הוא לא יעמוד בפני הפיתוי. אותו דבר בענייני עריות. וקל וחומר שאין ביד מוסר רפוי כזה להדריך את הכללות. אפילו אם אדם פרטי יוכל להתחנך, אבל לא כלל. מה זה כלל? את הציבור האנושי בעומק היקפו וגודלו. וחוץ מזה גם לא יוכל לחדור אל עומק הנשמה. להפוך את האדם הכללי והפרטי לב בשר תחת לב אבן. זה לא מסוגל לחדור לתוך המידות הפנימיות של האדם אל הנשמה שלו, לשנות את האדם. כל מוסר שבא על ידי פרלמנט, על ידי כנסת, זה לא, זה משהו חיצוני. זה לסדר את ההתנהגות של הבן אדם, לא יותר מזה. ואז הוא מסיים במשפט מאוד חזק ככה, זה ביטוי פילוסופי, כן? במקום לכתוב אין, אז הם רגילים לכתוב יותר חזק. לא יש, כן? לא יש עצה אחרת. אין בעולם עצה אחרת. כי אם שיהיה מודרך על פי המוסר האלוקי. רק ככה. זה ההבדל בין התורה שלנו לבין כל החוקים שיש אצל אומות העולם. ובשביל זה הקדוש ברוך הוא נתן לעם ישראל תורה אלוקית. זה משהו אחר לגמרי מה שיש אצל אומות העולם. ואנחנו צריכים להגיע למדרגה הזאת של גוי גדול שאלוקים קרובים אליו, יש מעלה אלוקית וכתוצאה מזה יש תורה אלוקית. זה המיוחד של עם ישראל. חוץ מהמעלה האנושית שיש גם לשאר העמים. עכשיו יעקב אבינו יורד למצרים, אומר לו הקדוש ברוך הוא, אתם רואים במקור ה', ויאמר אלוקים לישראל במראות הלילה, ויאמר יעקב יעקב ויאמר הנני, ויאמר אנוכי האל אלוהי אביך, אל תירא מרדה מצרימה כי לגוי גדול השמחה שם. אנחנו הולכים לקיים את הברכה של אברהם, גוי גדול. אז אל תירא, אנוכי ארד עמך מצרימה, ואנוכי אהלך גם עלו. מה הפירוש אהלך גם עלו? מה זה הכפילות הזאת? לכאורה יכול יעקב אבינו להגיד לקדוש ברוך הוא, מה אתה אומר לי? אל תירא מרדה מצרימה, כי אתה תחזיר אותי בחזרה. אז אל תוריד אותי ואל תחזיר אותי. למה אני צריך לעלות בשביל לחזור בחזרה? נוסיף עוד שאלה, שהקדוש ברוך הוא בברית בין הבתרים אומר לאברהם אבינו, ידוע תדע כי גר יהיה זרעך בארץ לא להם ועבדום ועינו אותם 400 שנה. עכשיו ברית בין הבתרים, ברית, זה עניין של ידידות, של אהבה, נכון? זה מה שמודיעים בברית? שיהיה גוי, יהיה עבד ועבדות ועינוי 400 שנה? לא מתאים. התשובה היא, ודיברנו על זה בקיץ, בשלושת השבועות, ביטוי מיוחד של המהר"ל שחוזר עליו כמה וכמה פעמים. כל הוויה חדשה צריך שיקדם לה היעדר. אם אתה רוצה הוויה חדשה, צריך להרוס קודם את הכל, להגיע למצב של היעדר, כדי שמתוכה תצמח הוויה חדשה. ודוגמה לזה נותן המהר"ל, אם אתה לוקח גרעין, זרע, ואתה רוצה להוציא ממנו אילן חדש, מה עושים? זורעים אותו באדמה, הוא נרכב, יוצא אילן חדש. אותו דבר אומר המהר"ל, אתה לוקח ביצה, שם אותה מתחת לתרנגולת, כדי שהיא תדגור, ויצא אפרוח. מתי האפרוח יוצא? הלשון של הגמרא, לכי מסריחה. כאשר הביצה מסריחה, מתבטלת, נרכבת. זה הסדר. אם אתה רוצה להוציא משהו חדש, צריך להרוס את הדבר הישן. אנחנו אומרים, מתחילה עובדי עבודה זרה היו אבותינו. תרח, אבי אברהם, אבי נחור. איך אפשר להוציא עם סגולה מעם שעובד עבודה זרה? לכן מה הפתרון? צריך להביא אותו למצב של ריקבון. ובשביל זה אומר הקדוש ברוך הוא לאברהם אבינו, דווקא בברית בין הבתרים, שאני הולך לעשות ממך עם חדש, אתה חייב לרדת למצרים. איך התורה קוראת למצרים? ויוציאך מכור הברזל. מה עושים בכור הברזל? מכניסים אפרות לתוך התנור, ואז אחרי שהכל מתבשל שם, יוצא זהב טהור. אתם חייבים לרדת למצרים, דווקא שם, כדי להירכב, להגיע למצב של היעדר, ואז אתם תצאו הוויה חדשה. תהיו מוכנים לקבל את התורה ולעלות לארץ ישראל, להיות עם אלוקי. אומר הקדוש ברוך הוא ליעקב אבינו, אל תירא מרדה מצרימה. אנוכי ארד עמך. אבל אנוכי אהלך גם עלו. אז עכשיו אנחנו מבינים מה זה העלייה הכפולה הזאת. קודם כל הוא אומר לו, אני אחזיר אותך למדרגה אנושית מושלמת. זה העלייה הראשונה. אבל אחר כך הוא מוסיף ואומר, לא נסתפק בזה, אלא תהיה עלייה נוספת. תהיה פה עלייה אלוקית. מדרגה אלוקית. וזה העניין של ההלכה גם עלו. ושווה לרדת למצרים ולעבור את קור ההיתוך הזה כדי לעלות אחר כך לשלמות אנושית ומעל זה לשלמות אלוקית. עכשיו אנחנו מבינים מה אומר יוסף לאחיו, פקוד יפקוד אלוקים אתכם. אומרים חז"ל, מסורת בידם כמו שראינו. אם יבוא גואל ויגיד לכם פקידה כפולה, אז סימן שהוא גואל אמת. עכשיו, מכלל ההן אתה שומע עליו. אם הוא לא יגיד פקידה כפולה, אלא מה הוא יגיד? שאלוקים פקד אתכם. אז זה אל תאמינו לו. אבל תגידו לי, איזה נוכל לא ידע שצריך להגיד פקוד יפקוד? מסורת ביד ישראל, שאם יבוא אחד ויגיד פקוד יפקוד, אז מי לא יודע את המנטרה הזאת? אבל כוונת התורה היא, וחז"ל, פקוד יפקוד הכוונה שיבוא גואל ויגיד לכם, אנחנו הולכים לעשות כאן עלייה כפולה, פקידה כפולה. אם יבוא גואל ויגיד לכם, אנחנו הולכים להעלות אתכם לארץ ישראל. למה? כי בחוץ לארץ, בגלות, יש הרבה צרות. יש אנטישמיות, יש מצוקות חומריות ורוחניות. אי אפשר יותר. עם ישראל לא יכול יותר לחיות בגלות. אנחנו נעלה לארץ ישראל ונקים פה מדינה יהודית, כמו שלכל עם יש מדינה. לגיטימי. אבל הוא אומר, אל תאמינו לו, כי זה לא גואל אמת. גואל אמת זה רק אחד שיש לו מבט למרחקים. והוא ירצה להעלות אתכם למדרגה אלוקית, לא כמו כל העמים. יש ספר של דוקטור יעקב הרצוג, לא יודע אם שמעתם עליו. הבן של הרב הרצוג, שהיה הרב הראשי, אבל הוא היה מדינאי גדול, והיה שגריר בקנדה, מנכ״ל של משרד ראש הממשלה אצל בן גוריון ואשכול ואחר כך אצל גולדה. בן גוריון כתב פה מכתב לרב הרצוג ואמר לו, הבן שלך, אני קורא לו צופנת פענח של הדור שלנו. היה אדם גדול. כתב ספר בשם עם לבדד ישכון. בספר הזה הוא כותב שהטעות הכי גדולה של הציונות החילונית הייתה שהם חרטו על דגלם את הסיסמה, אנחנו רוצים להיות עם נורמלי כמו כולם. והם לא מבינים שהנורמליות של עם ישראל זה להיות לא נורמלי. עם לבדד ישכון. אנחנו לא יכולים להיות כמו כולם. אם אנחנו כמו כולם, אז אין לנו מה לעשות פה. אנחנו לא יכולים להיות עם אנושי מוסרי יותר מכולם אפילו. לא. זה משהו אחר לגמרי. זה מה שאנחנו לומדים היום. אנחנו צריכים להיות עם אלוקי. והמדינה שלנו צריכה להיות מדינה אחרת לגמרי. ואם יבוא מישהו ויגיד לכם שאני הולך להוציא אתכם ממצרים כדי שתהיה לכם מדינה כמו כולם, אז תדעו לכם, זה לא גואל אמת. רק מי שיבוא עם פקידה כפולה, עם עלייה כפולה, הלכה גם עלו, זה גואל אמת. בזה אנחנו יכולים להבין באמת דבר מוזר בפרשיות האחרונות. משה רבנו אומר, והם לא יאמינו לי. חז"ל אומרים שהקדוש ברוך הוא אמר לו, יאמינו, יאמינו. מי צדק? פרשת שמות כתוב שמשה רבנו הולך לדבר עם העם. מה כתוב? ויאמן העם, ויגדו וישתחוו. נו, אז משה לא צדק. אבל מה כתוב פרשת וערה? שמשה רבנו הולך להגיד להם עוד פעם את הדברים האלה. כתוב, ולא שמעו אל משה מקוצר רוח ומעבודה קשה. אז משה צדק. באמת לא שמעו. והיה איזה בסיס לחשש שלו, והם לא יאמינו לי. למה באמת הם לא... מה קרה פה? למה כהתחלה האמינו, אחר כך לא האמינו? אני חושב שהתשובה פשוטה. בפרשת שמות אומר להם משה, ראה השם את עוניכם, והוא פקד אתכם, והוא הולך להעלות אתכם אל ארץ זבת חלב ודבש. אמרו, מצוין. ברוך השם, הגיע הזמן. ויאמן העם. מה קרה בפרשת וערה? פרשה מתחילה ככה. אני השם, והוצאתי אתכם, וגאלתי אתכם. איך כתוב? והוצאתי, והצלתי, וגאלתי. בסדר. מה כתוב אחר כך? ולקחתי אתכם לי לעם, והייתי לכם לאלוהים. אמרו, רגע, לא דיברת איתנו קודם על דברים כאלה. מה, אתה הולך עכשיו לעשות אותנו איזה מין עם אלוקי כזה? ישראל באומות כלב באיברים, נברחו בך כל משפחות האדמה, אתם עדיין נאום השם, עם זו יצרתי לי, תהילתי יספרו. למי יש כוח בשביל כאלה דברים? תן לחיות בשקט. אתה רוצה לתת לנו מדינה כמו כולם? בסדר. אבל להעמיס עלינו את כל האנושות, אנחנו אחראים על כל מה שקורה באנושות, ואנחנו צריכים לקדם את כולם, למי יש כוח בשביל זה? ולא שמעו אל משה מקוצר רוח. כותב האור החיים, מה זה קוצר רוח? הוא אומר, לפי שלא היו בני תורה, עוד לא קיבלו תורה. ואם לא מקבלים תורה, אז הוא אומר, רוחם קצרה. אין להם מבט מעוף מרחוק. להיות כמו כולם, בסדר. אבל להיות עם אלוקי? עכשיו, בשביל להיות עם אלוקי, מי יכול לעשות דבר כזה? רק הקדוש ברוך הוא. אנחנו אומרים בהגדה של פסח, תזכרו להגיד את זה בהגדה במשפחה, כתוב בהגדה, ואילו לא הוציא הקדוש ברוך הוא את אבותינו ממצרים, אז היינו אנו, בנינו, בנינו, היינו משובדים. למה? נגיד שלא היה מוציא את אבותינו, אי אפשר היה להוציא דור אחרי זה? שתי דורות אחרי זה? כמה אומות אנחנו מכירים בימינו שיצאו לחירות? אני זוכר בתור ילד, כל אפריקה הייתה משועבדת. המדינה הראשונה שהשתחררה, גאנה. אחרי גאנה, לאט לאט כולם התחילו להשתחרר. אז עם ישראל לא היה משתחרר ממצרים? כולם משתחררים. אז למה אם לא היה מוציא את אבותינו, אז עד היום היינו משועבדים? אבל התשובה היא שאנחנו לא מנגנים את המשפט הזה כמו שצריך. אנחנו שמים את הניגון על המילה אבותינו. אילו לא היה מוציא את אבותינו, אז עד היום היינו משובדים. לא, זה לא נכון. אם לא היה מוציא את אבותינו, היינו יוצאים אחר כך. את הניגון צריך לשים על המילה הקדוש ברוך הוא. אילו לא הוציא הקדוש ברוך הוא את אבותינו ממצרים, אלא מה היה קורה? היינו יוצאים כמו כולם. אז עד היום היינו משובדים. העובדה שאנחנו בני חורין עד היום, למשל, כמו שאומרים חז"ל, עבדי הם ולא עבדים לעבדים, אין יותר עבדות בעם ישראל. יכול להיות שיש ייבוד פיזי לאיזה גלות, כן? אבל אנחנו בני חורין במהות. למה זה? אומר המהר"ל, כי הקדוש ברוך הוא נתן עיניו בכל הדורות של עם ישראל. אבל זה רק הקדוש ברוך הוא יכול לעשות. זה מה שכתוב שם. אילו לא היה הקדוש ברוך הוא מוציא את אבותינו, אלא היינו יוצאים לבד כמו כל האומות, אז עד היום היינו משובדים. מזל שהקדוש ברוך הוא הוציא אותנו. ואנחנו אומרים את זה כל יום בתפילה, בתפילת ערבית. מה אנחנו אומרים? ויוציאנו משם, מה כתוב? לחירות עולם. זה הדגש פה. אנחנו לא יצאנו ממצרים פעם אחת, יצאנו משם לחירות עולם. אז מי יכול לעשות דבר כזה? רק הקדוש ברוך הוא. זה מה שאומר משה רבנו לקדוש ברוך הוא. והם לא יאמינו לי. מה פתאום הם יאמינו שאני אומר להם גאולת עולם, חירות עולם, פקוד יפקוד, אני מסוגל לעשות את זה? עכשיו תשמעו את המילים. אומר משה רבנו לקדוש ברוך הוא, מי אנוכי כי אלך אל פרעה? אומר משה, הלא אתה הבטחת משהו ליעקב אבינו, נכון? מה הבטיח לו? אנוכי ירד עמך, ואנוכי אהלך גם עלו. אז מי יעלה את העלייה הכפולה הזאת? אנוכי. כן? אנוכי השם. אז אומר משה לקדוש ברוך הוא, מי אנוכי כי ילך אל פרעה? אני יכול לבוא במקומך? אני יכול להיות איזה מין הרצל תקופתי כזה, שאני אגיד לעם ישראל, אני מעלה אתכם למצרים, לארץ ישראל. אבל להפוך אותם להיות עם אלוקי, הלכה גם עלו, זה רק אתה יכול לעשות. אז הוא אומר, מי אנוכי כי ילך אל פרעה? אני לא יכול לבוא במקומך. תסתכלו במדרש במקור י' א', ויאמר משה אל האלוקים, מי אנוכי? אמר רב שועה בן לוי, משל למלך שהשיא את ביתו, פסק ליתן לה מדינה ושפחה ומטרונית אחת, בסוף נתן לה שפחה כושית. אמר לו חתנו, לא שפחה מטרונית פסקת ליתן לי? וכך אמר משה לפני הקדוש ברוך הוא, ריבון העולמים, כשירד יעקב למצרים, לא כך אמרת לו, אנוכי ירד עמך מצרימה ואנוכי יעלך גם עלו? עכשיו אתה אומר לי, לך ואשלחך אל פרעה? לא אנוכי הוא שאמרת לו, אנוכי יעלך גם עלו. אני לא יכול לבוא במקומך. ולכן הוא אומר, גם בני ישראל לא יאמינו לי. מה עונה לו הקדוש ברוך הוא? הוא אומר לו, קודם כל, כי יהיה עמך. אתה חושב שאתה הולך לבד? אני הולך איתך. כל פעם כשאתה הולך אל פרעה, תדע לך, אני הולך איתך, אני מחזיק ביד שלך, ואני הולך איתך. זה האנוכי. עכשיו הוא אומר, מה הסימן? בהוציאך את העם ממצרים, תעבדון את האלוקים על ההר הזה. מה קרה שם בהר סיני? תעבדון את האלוקים על ההר הזה, מה יהיה שם? הרי כל ישראל שמעו, מה אומר הקדוש ברוך הוא? נו? אנוכי השם אלוקיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים. אז אתה אומר, הם לא יאמינו בגלל שאני אמרתי, אנוכי הלכה גם הלא? כולם ביציאת מצרים ישמעו, אנוכי השם אשר הוצאתיך מארץ מצרים. זה אני, אנוכי, אני עשיתי את זה. אתה רק שליח שלי. זה מה שהוא אומר, וזה לך האות. משה רבנו פחד. לא יאמינו, למה? כי זה לא האנוכי שהבטחת. הוא אומר, כן, הם כולם יראו שזה האנוכי. ואז יוצא שבאמת עם ישראל עבר שני שלבים. שלב אחד זה היציאה ממצרים, שבזה הם יצאו מכל האטומות המצריות והפכו להיות אנושיים. והשלב השני זה המעמד של הר סיני שקיבלו את התורה ושם הם נהיו עם אלוקי. ועכשיו נבין את העניין של המצע. תראו, הרמח"ל בכל הספרים שלו מדבר הרבה על כך שאדם הראשון נולד בעצם מושלם. הקדוש ברוך הוא ברא אותו. מבחינה אנושית הוא היה מושלם. מה היה צריך אדם הראשון לעשות? צעד אחד כדי להתרומם למדרגה אלוקית. ועל זה הוא נצטבע בגן עדן לעובדה ולשומרה, ואם הוא היה שומר על זה, אז בשבת הייתה מגיעה השלמות. אבל הוא חטא. וכשהוא חטא, לא רק שהוא לא הגיע אל המעלה האלוקית שהיה אמור להגיע אליה, אלא הוא גם איבד את המדרגה האנושית. ומכאן בא כל הקלקולים של האדם הראשון הכניס אותנו. ושינויים גדולים שקרו בעולם כתוצאה מהחטא הזה. והנה אנחנו מתקרבים ליציאת מצרים במעמד הר סיני, ושם החטא הזה היה צריך להיות מתוקן. איך אומרים חז"ל בהגדה שוב? אילו קרבנו לפני הר סיני ולא נתן לנו את התורה, דיינו. אז שואל המהר"ל, מה הערך להתקרב להר סיני בלי לקבל את התורה? מה זה דיינו? מה זה טיול לסנטה קטרינה? מה זה להתקרב להר סיני בלי תורה? התשובה היא, כי חז"ל אמרו שישראל שעמדו רגליהם על הר סיני, פסקה זוהמתם. איזה זוהמה? על מה מדברים פה? כי חז"ל אומרים שכשאדם הראשון חטא, אז הנחש בא על חווה והטיל בה זוהמה. במילים אחרות, יש באדם הראשון ואחר כך בכל האנושות זוהמה, כתוצאה מהחטא. אבל כשהם התקרבו להר סיני, פסקה זוהמתם. כל הקלקולים האלה נעלמו, תוקנו. מה קרה? אז קודם כל, אילו קרבנו לפני הר סיני, דיינו. למה? כי עצם היציאה ממצרים והמעמד לפני הר סיני ביטל את הזוהמה האנושית הזאת, המקולקלת. מה חסר עכשיו? את המעלה האלוקית. זה יבוא השלב הבא, מתן תורה. אבל קודם כל, לחזור למדרגה האנושית השלמה של אדם הראשון לפני החטא. לכן חז"ל אומרים שישראל שעמדו על הר סיני, קיבלו תורה, חרות על הלוחות, אומרים חז"ל, חירות מיצר הרע, חירות ממלאך המוות, חירות משיבוד מלכויות, זה היה תיקון העם. אבל מה קרה? עד שהמלך במסיבו נרדין נתן ריחו, וכתוצאה מהחטא העגל, איך אומרים חז"ל, עלובה קלה שמזנה תחת החופה. והכל...